שבוע שעבר התחלנו לדבר על גבולות. והיום ניכנס לסעיף קוטן בנושא הזה, לנושא של עקשנות. יש כמה סיבות למה ילד הוא עקשן. קודם כל, הסיבה הראשית בעולם הזה, יש במידות תכונה שנקראת עקשנות. יש אנשים שיש להם מידת העקשנות. תכונה מהמידות שלהם. רוב המידות של אדם, ככה מביא הגאון במשלי, רוב המידות של אדם עוברות בתורשה לילדים. זאת אומרת, ילד, הגאון אומר שילד שנולד, רוב המידות שלו הם תורשה מההורים. זה רוב המידות שיש לאדם. ופה יש לנו פלונטר מאוד לא פשוט בחיים. מה קורה כשהאבא עקשן והילד גם עקשן? למה הילד עקשן? כי הוא נולד עם התכונות של אבא שלו. עכשיו, כשהם עומדים אחד מול השני, זה עקשן וזה עקשן, כל אחד בא עם אותה מידה, עם אותה תכונה, מהר מאוד אנחנו מגיעים לפיצוץ. לפיצוץ לא פשוט בכלל. זאת אומרת, כשיש לי אבא עקשן ובן עקשן, ובדרך כלל, כמו שאמרתי, כשזה שאלה של מידות, אז זה בתורשה, זה תמיד יצא ככה. תמיד כשאבא עקשן, רוב הסיכויים שגם הבן שלו יהיה עקשן, אנחנו נגיע לאבא שעומד מול בן, ושניהם עקשנים. דוגמה, הילד רוצה משהו, אבא אומר לו לא, הילד אומר לו תיתן לי, אני לא אבוא לבית הכנסת, אני לא אלך ללימודים. אבא אומר תעיז, אני אראה לך מה זה. הוא מעיז, הוא מראה לו מה זה. זאת אומרת, הגענו כאן לכזה מין מלחמה, שבעצם כל אחד מהם מתעקש גם במחיר של להפסיד הכל. זאת אומרת, אני מדבר על אותה עקשנות, שבעצם הסוף של העקשנות היא ששניהם מפסידים הכל. הילד מפסיד.
אבל הילד מרגיש שהוא מפסיד הכל?
יכול להיות שכן, אבל הכוח של העקשנות יותר חזק מהכוח של השכל. בוא נגיד ככה, הנושא של מידות, צריך להבין, מה זה נקרא מידות? מה זה נקרא מידות? מידות זה תכונה בבן אדם שהיא יותר חזקה מהשכל שלו. אני, דוגמה, כן? אם אתה קמצן, ואני מסביר לך שאתה בגלל הקמצנות מפסיד יותר מאשר מרוויח. אתה תשתכנע, אתה תשתכנע שאני צודק, אבל אתה לא תשלוט על זה. למה? כי הקמצנות יותר חזקה מהשכל שלך. לא שאתה לא מבין שזה לא טוב, אלא הקמצנות היא יותר חזקה אותו דבר כעס, אותו דבר קנאה, אותו דבר עקשנות. אם אדם עקשן, הוא מרגיש שהוא מפסיד, והוא מרגיש שהוא לא יכול להשתלט על זה. זאת אומרת, העקשנות שלו יותר חזקה מהשכל שלו. וזה בעיה. זה בעיה. והרבה פעמים, חלק מהילדים שנפלו למצב של נושרים לגמרי, הם תוצאה מעקשנות הדדית. זאת אומרת, האבא היה עקשן, הבן היה עקשן. אתמול ישב אצלי בחור, נושר. נשר מישיבה, היום הוא מוכר פיצוחים בחנות. זה מה שזה, בקושי יש לו כיפה על הראש, בקושי זה. הוא דוגמה למשל, הוא היה בחור בישיבה, בחור טוב. הוא למד טוב, הוא היה לו מעמד טוב בישיבה. הכל היה בסדר. אבל הוא הסתפר, השאיר לו בלורית שלפי דעת האבא היא קצת מדי גדולה. ואבא אמר תסתפר, והוא לא הסכים, אז אבא לקח מספריים באמצע הלילה וחתך לו את השערות בכוח. אז הילד נהיה דווקא, אז הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה זה וזה. הסוף של הילד הזה שהוא נושר. הוא נושר, הלך הכל. עכשיו, כשאני דיברתי עם אבא, אמרתי לו, תשמע, הנושא של הדבר הזה לא שווה את המלחמה. על מה אתה רב איתו?
גם שהישיבה מסתם התוכלות התחיל לנהל את זה, אז כאן כבר יכולה להיות המתווך.
כן, אבל...
הישיבה יכולה לדרוש את זה.
זה לא היה רמה שהישיבה הייתה דורשת, זה היה רמה נורמלית. זה היה רמה נורמלית. אבא פה בא עם משהו מוגזם בדרישות שלו. דרישה הבחור היה מסופר ככה שבעולם הישיבות זה נחשב בסדר. והאבא התעקש. והוא לא היה מסוגל לוותר לילד. והילד התעקש, לא היה מסוגל לוותר לאבא. הסוף של הילד הזה היום נושר. עכשיו, כשאני הסברתי לאבא שאתה הולך פה על מסלול שהילד שלך יצא נושר, הוא הבין אותי, אבל הוא לא היה מסוגל להשתלט על זה. זאת אומרת, זה היה יותר חזק ממנו. זה תמיד בעיה עם מידות שהן מתנגשות אחד עם השנייה. זה סוג אחד של בעיה, כמעט אין לה פתרון. כמעט אין לה פתרון לבעיה הזאת, אלא אם כן הבן זוג. זאת אומרת, אלא אם כן האמא באה ומתייצבת נגד האבא ואומרת לו, תשמע, אני לא מוכנה שאתה תהרוס את הילד עם הקשנות, והיא... שומרת פה את הגבולות. או להפך, אם האמא הקשנית, האבא מתייצב, כן, לא התכוונתי דווקא, לא תמיד הבעיה בצד של האבא. אבל ברור שאם אחד הצדדים פה עקשן, והולך עם הילד בעקשנות, והילד גם הולך לגדול בעקשנות, אנחנו נגיע לפיצוץ. אנחנו נגיע למצב שאנחנו נפסיד את הילד לגמרי. נפסיד את הילד לגמרי. זה סוג אחד של בעיה. עכשיו, ניקח בעיה שנייה, שהיא לא עקשנות. והיא מאוד מאוד מצויה. ילד גם בחיידר, בכיתות זין חט מצוי, וגם בישיבה קטנה, ילד לא קם לתפילות בבוקר. הוא לא מצליח לקום לתפילה בבוקר. ואז המשגיח של הישיבה, או המפקח של החיידר, אומר לו, תשמע, אם אתה לא קם, אז יהיה לך עונש כזה, ועונש כזה, ועונש כזה. אני יום אחד נמאס להם מכל האנשים, תביא את האבא, תביא פתק מהאבא, תביא את ההורים. יש איזה תהליך שמתחילים ללכת עם הילד הזה שהוא לא מגיע לתפילות. סוף הסיפור תמיד, שאומרים לילד, אתה לא בא לתפילות, אתה לא בא לישיבה. יום שלא היית בתפילה, אתה לא בישיבה. ואם הילד ממשיך לא להיות בתפילה, השבועיים, אז הוא נפלט מהישיבה לגמרי. אז פתאום על השטות הזאת שלא בא לתפילה, הילד מפסיד את הישיבה, ועוד פעם הגענו לילד הנושר. או לסכנה של הילד הנושר. על מה? על עקשנות של הילד לא לקום לתפילה. עכשיו, אני אספר לכם סיפור אמיתי. בא אבא וראה שהילד שלו מתחיל להסתבך עם הנושא של התפילות. אז בהתחלה הוא ניסה לאיים עליו ולהניש אותו, הוא ראה שזה לא עובד, הוא הלך הפוך. הוא הציע לו פרסים, הציע לו מתנות, אם אתה קם כל בתפילה, אני קונה לך זה, ואני נותן לך זה, ואני עושה לך זה. הציע לו פרסים, הציע לו מתנות, דיבר איתו יפה, הסביר לו, וזה גם לא עזר. הילד לא קם לתפילה. זאת אומרת, לא הלך ביפה, ולא הלך בלא יפה. לא הלך בפרסים, ולא הלך בעונשים, ואנחנו עכשיו בסכנה שאם זה ימשיך ככה, הישיבה מוציאה אותו, והילד הולך לרחוב. מה עושים עם כזה סיפור? אז פה צריך לדעת, לפעמים זה באמת עקשנות טיפשית, וצריכים לדעת איך להתמודד איתה. לפעמים זה בכלל לא עקשנות. לפעמים זה בכלל לא עקשנות. תשאלו למה? כי לפעמים יש לו, ילד יש לו בעיה אחרת לגמרי. ילד יש לו בעיה אחרת לגמרי, ובגלל הבעיה האחרת לגמרי הוא לא קם לתפילה ולא מצליח לקום לתפילה בשום אופן, וכלום לא עוזר לנו. אני אספר לכם עכשיו סיפור אמיתי. היה כזה ילד, כשהוא הגיע אליי ואבא בא עם כל הייאוש, אני פתחתי אצל הילד מצב שיש לו קושי מאוד מאוד גדול בשני דברים. א', המעמד שלו בחברה, וב', דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך. ילד שהיה לו דימוי עצמי, הסתכל על עצמו מאוד מאוד נמוך, ולא היה לו מעמד בחברה, לא היה לו קשר טוב בחברה. כמובן שהחוסר קשר בחברה עוזר מאוד לדימוי עצמי הנמוך, וכן להפך, דימוי עצמי נמוך עוזר מאוד לחוסר קשר עם החברה. זה שני דברים שהם חבילה מאוד מאוד מפרנסת, כל אחד מפרנס את הדבר השני. עכשיו, מה קורה לילד במצב כזה? כשדיברנו על זה כבר כמה פעמים, שמרכז החיים של גיל ההתבגרות זה החברה, ואיך מסתכלים עליי בחברה, מה חושבים על החברה, זה הדבר הכי חשוב שיש להם, ופתאום ילד נתקע עם דבר כזה. הילד במצב כזה מאבד את כל השמחת חיים שלו. אין לו שום שמחת חיים. זה לא דיכאון פסיכוטי, אבל זה דיכאון. זה דיכאון של לא טוב לו. לא טוב לו, והוא מרגיש שהוא כל הזמן סובל. הוא מרגיש שהוא כל הזמן סובל. הזמן היחידי שהוא לא סובל, זה זמן השינה. כשהוא ישן, הוא שוכח את הסבל שלו. ולכן הילד לא יכול לקום בבוקר, כי לקום בבוקר זה לחזור לעולם של הסבל. והוא בשינה בורח מהעולם של הסבל. זה לא החלטה שכלית, זה לא שהוא ישב והחליט עם עצמו, אני חבל לי לקום כי אני לא רוצה לסבול, זה בתת מודע. בתת מודע של הילד עובד הכוח הזה של השינה, שזה הזמן שמציל אותו מכל מה שהוא סובל כל היום. ולכן ילד כזה לא מסוגל לקום בבוקר בשום סיבה. עכשיו, אם אנחנו נטפל בבעיה הרגשית שלו, אם אנחנו נעזור לו איך להגיע לשמחת חיים, איך לראות את ה... אני לא יכול בטווח הקצר, עכשיו אני עומד במצב של מהיום להיום. אין לי זמן לסדר לו את הדימוי העצמי, אין לי זמן לסדר לו את המצב החברתי, כי אני צריך שיקום לתפילה מחר בבוקר, אחרת המשגיח מעיף אותו מהישיבה. זאת אומרת, אני מדבר על מצב שאין לי זמן לכל הפסיכולוגיה. אני צריך פתרון מהיום להיום. ילד כזה, אנחנו לוקחים אותו ומנסים להראות לו מה הוא כן טוב, מה יש לו טוב בחיים, מה יש לו דברים טובים, מה הוא כן שווה. אני מנסה לתת לו באיזה צורה הרגשה של שמחת חיים, הרגשה חיובית. אני מנסה לבנות לו מחדש את התחושה של טוב לי, את התחושה של שמחת חיים. ברגע שאני בונה לילד את התחושה הזאת, הוא כן יהיה מסוגל לקום לתפילה. היה לי לפני 10 שנים, בחור, ישיבה גבוהה, בחור מבית מאוד מאוד עשיר, מאוד מבוסס, משפחה מאוד טובה ובית מאוד עשיר. בחור למד באיזה ישיבה וחשדו בו משהו, תפסו אותו משהו, לא הבנתי בדיוק, זרקו אותו. אבא שלו מאוד עשיר, אז היה לו בעיה לאבא לסדר לו ישיבה אחרת, אבא סידר לו ישיבה אחרת. בישיבה האחרת הבחור לא לומד. לא לומד, אבא יש לו כסף, שילם כסף לאברך תלמיד חכם, שילמד חברותא כל יום עם הבן שלו, מ-9 עד 1 סדר א', של הבן שלו לחברותא, עוד אברך תלמיד חכם שלמד אחרי צהריים, הוא סידר חברותא בכסף, שילמדו עם הבן שלו. הילד לא מגיע ללימודים. החברותא שלו מגיע לבית מדרש ב-9, הוא איננו. הכי מוקדם שהוא הצליח אי פעם להגיע זה היה 12. לפני רבע ל-12 הוא לא קם. רבע ל-12 הוא קם, מניח תפילין, אומר קריאת שמע, מוריד את התפילין, אוכל משהו ובא לבית מדרש, זהו. בקיצור, הבחור לא קם אף בוקר לפני 12, ויש ימים שגם זה לא. והאברך הזה אומר לאבא, תשמע, הוא לא בא. ואז אבא משלם כסף לשני חברים שלו בפנימייה, שהם יאירו אותו כל בוקר. אחד בזמן ואחד חצי שעה אחרי הזמן. שני חברים קיבלו כסף. זה לא עזר. זה לא עזר. היה לו 4 שעונים מעוררים שצלצלו בהפרש של 10 דקות כל שעון. גם זה לא עזר. בקיצור, מה שלא עשו עם הבחור הזה, כלום לא עזר. אבא שלח את הבחור אליי, הבחור היה בא אליי כל שבוע לשיחה. אני מדבר איתכם על בחור שהתגלגלתי איתו בשיחות 3 שנים. 3 שנים אני מגלגל עם בחור הזה שיחות, הרבה דברים הצלחתי לסדר, את זה לא. הבחור לא קם בבוקר, לא עזר. עד שיום אחד הבחור הזה מתחתן. הבחור מתחתן, ואחרי שהוא מתחתן, אין לי קשר איתו יותר. הוא הולך לגור בני ברק, והקשר שלי איתו נגמר. 2 שנים אחרי החתונה, אבא שלו מזמין אותי לחתונה של אחיו. אח יותר קטן, מתחתן, והחתונה הייתה פה בירושלים, כשאני אבוא. אני מגיע לחתונה, שנתיים אחרי החתונה, אני פוגש שם את הבחור הזה, והוא מספר לי שהוא פתח איזה אתר באינטרנט של עיצוב אתרים, מין חברה כזאת לעיצוב אתרים, ומאוד מאוד הולך לו, והוא מרוויח המון כסף, יש לו המון קליינטים, ועומדים בתור אפילו בשביל להיות קליינטים שלו. בקיצור, הוא נהפך לעשיר גדול, ויש לו כסף, והוא נורא מצליח, וטוב לו עם אשתו, ויש לו כבר שני ילדים. בקיצור, ניסים ונפלאות. ואז הוא שואל אותי שאלה. אתה זוכר את הסיפור איתי אם לקום לתפילה כל בוקר, מה שהלך? אני אומר לו, כן. הוא אומר, אתה יודע מה הולך היום? אומר לו, נו מה? הוא אומר, אני קם כל בוקר ב5:30. הולך שיעור דף היומי, לומד עד 6:30, וב6:30 מתפלל שחרית במניין, ואחר כך הולך לעבודה. הוא אומר, תראה, אתה זוכר מה היה אז? תראה איך אני מתנהג היום. אז לא ידעתי את מה שאני יודע היום, והיום אני יודע את ההסבר מה קרה, מה השתנה אצל הבחור הזה. לבחור הזה היה דימוי עצמי נמוך. הוא הרגיש את עצמו שהוא כישלון, הוא הרגיש את עצמו שהוא בחור לא שווה. אני עוד בחור שצריכים לשלם כסף למישהו שילמד איתי בכלל. הרי בישיבה, בחור נורמלי, אף אחד לא משלם כסף למישהו שילמד איתו. יש חברותות נורמלי בישיבה לכל בחור. צריכים לשלם כסף שילמדו איתי, צריכים לשלם כסף שיעירו אותי, צורכים אותי אליך לשיחות. אני סוג ג', סוג ד', לא יודע מה אני. זאת אומרת, הבחור היה בדיכאון, בעצבות. יום אחד הוא יצא לחיים, הקדוש ברוך הוא עזר, הוא הצליח, הוא נהיה. כשאדם נהיה עשיר, אתם צריכים לדעת, אדם עשיר זה לא רק עשיר. אדם עשיר זה לא רק אדם שיש לו כסף. אדם עשיר בדרך כלל מרגיש גם, יש כאן, זה לא נכון, אבל ככה הרגשות של האנשים האלה. אני לא סתם אני עשיר, אני עשיר כי אני בן אדם מאוד חכם, וידעתי איך להיות עשיר. זאת אומרת, הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי כסף ועשה אותי עשיר, אלא הוא אומר, אני אדם, רוב העשירים מרגישים שכל מה שהם עשירים, זה בגלל שהם חכמים. בגלל שהם ידעו איך להיות, הם לא מבינים שזה לא נכון, לא חכמים לכם. אבל היה פעם יהודי, אני לא אשכח את זה, היה פעם יהודי, שלפני מלחמת העולם, הוא חי בפולין, והוא היה גביר גדול. ואחרי השואה הוא בא לפה, הוא היה, לא היה לו כלום. אז הוא אומר לי, פעם הוא דיבר איתי, אז הוא אומר לי, תראה, היה לי חנויות, היה לי בתי חרושת, היה לי דירות, היה לי בניינים. בא היטלר, הכל הלך. הוא אומר, אני מבין שהכל הלך. אם בא כזה היטלר, והכל הלך, אני מבין את זה. הוא אומר, אבל איפה החוכמה שלי? אנשים עומדים פה פתוח לשמוע מה יש לי להגיד. פתאום אף אחד לא מסתכל עליי. התחושה של אנשים עשירים, זה התחושה, וגם האנשים שרוצים, מתחנפים אליהם, נותנים לו הרגשה שהם חכמים. האדם עשיר מרגיש שהוא חכם, למרות שאין קשר, זה לא נכון. אבל ככה זה בטבע. הבחור הזה פתאום הרגיש שהוא עשיר, אז הוא הרגיש שהוא מוצלח, הרגיש שהוא חכם, קיבל שמחת חיים. קיבל שמחת חיים, אין לו בעיה לקום בבוקר. הנה, התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא מאוד פשוטה. אבל הסיפור הזה שאני מדבר, על אותם בחורים שיש להם קושי מסוים, לא חייב להיות דווקא הדוגמה הזאת של הקושי הזה, יש גם קשיים אחרים. בחור שיש לו קושי מסוים, בגלל זה הוא לא קם בבוקר, אנחנו רואים אותו כעקשן. ומה האמת? האמת שהוא לא עקשן. הבחור הזה בכלל לא עקשן, הוא פשוט בחור עם בעיה, ובגלל הבעיה שלו הוא לא יכול לקום בבוקר. עוד נושא. עוד נושא. אמא קנתה לבן שלה חולצה, מכנסיים, נעליים, לא יודע מה. והכיתה שהוא לומד לא מקובל הבגד הזה. כאילו, עושים צחוק עם מי שלובש כזה בגד, צוחקים עליו. דוגמה, כן? היום בחור בישיבה קטנה שילבש חולצה שעולה 20 שקל, יצחקו עליו. למה? לא יודע. אבל פעם אמרתי לאיזה אבא, לפני כמה שנים, בא אבא להתייעץ איתי לאיזה ישיבה לשלוח את הבן שלו. אמרתי לו, תחפש ישיבה שאפשר לבוא עם חולצה ב-20 שקל. הוא חוזר, אומר, אין, לא מצאתי. זה עד כדי כך. היום בחור ישיבה קטנה לא יכול לבוא עם חולצה שעולה 20 שקל. זה משהו חולה אצלנו, אבל אנחנו שם. לצערי הרב, אנחנו שם. אני לא זוכר את עצמי מהיום שנולדתי עד היום. אני כבר מספיק זקן. אני לא זוכר את עצמי שפעם אחת בחיים קניתי לעצמי חולצה. לא זוכר דבר כזה. כשהייתי ילד, אמא שלי קנתה לי, התחתנתי, אשתי קנתה לי, ואף פעם לא ידעתי איזה חולצה קנו לי. לא ידעתי אם זה חולצה ב-20, ב-30, ב-40, אני אפילו לא יודע מה קנו לי. זה כזה נושא. עכשיו, זה לא שאני הייתי מין סופר צדיק, זה היה כולם, כל החברים שלי ככה. כל הגיל, כל התקופה שלי בישיבות, לא ידענו בכלל מה זה, פתאום בחורים נהיו בנות וצריכים מותגים וצריכים... שם ינחם. היום אנחנו חיים בעולם, ש... עכשיו, אחד כמוני, שלא גדל בכלל על כאלה מושגים, לא הכיר אף פעם כאלה מושגים, לא, פתאום בא הבן שלו, אומר, תשמע, אני רוצה חולצה לפחות ב-100 שקל. אני מדבר על חולצה ליום חול, לא לשבת. אני אומר לו, אני לא כזה מיליונר, אני לא אתן לך חולצה 100 שקל. אני לא יכול. ואם אני כן אתן לך חולצה אחד, הרי חולצה אחרי יום בקיץ מתלכלכת, צריך להחליף אותה. אז יש לך אחד של 100 שקל, מה תעשה עוד 6 ימים בשבוע? והילד אומר, אני לא יכול. מי צודק? יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. מי צודק? מצד אחד אני צודק, כשאני בא ואומר, מה אתה רוצה? שאני לא אשלם חשמל, שאני לא אקנה אוכל, כדי שלך יהיה חולצה? אתה יכול לדרוש ממני, אין לי כסף. ואם אני אתן לך את זה, אז אני צריך לא לשלם חשמל בבית, ולא לשלם מים, ולא לשלם ארנונה, ולא לקנות אוכל, כדי שלך יהיה חולצה. איך אפשר לדרוש ממני דבר כזה? מצד שני, הילד מרגיש שצוחקים עליו בחברה. אז יש אבא שהוא מספיק יודע איך לתת לילד את מה שנקרא את הגאווה, שאתה שווה יותר מאלה עם החולצות האלה ושיצחקו כמה שהם רוצים, אל תשים לב, תדע שאנחנו לא מסתכלים על... כאילו לתת לו סוג של גאווה כזאת, שלא לא להתפעל מכל ה... מכל הלחץ החברתי. מה? נכון, וברוב המקרים גם האבא לא יכול לעשות את זה, קשה מאוד. קשה מאוד לעשות דבר כזה. זה נכון בהסתכלות שלנו. אבל בהסתכלות של הילדים, זה לא. הם, גם התלמידים הטובים, חשוב להם הנושא הזה, ואתה מתמודד איתם.
בכל חברה זה ככה, מי שמשפיע הוא פחות...
אבל זה לא חברה מסוימת. זה לא חברה מסוימת. אנחנו היום חיים ב... אני מדבר על משהו שהוא ברוחב של כל הישיבות. זאת אומרת, זה לא מעגל חברתי מסוים שמישהו... משפיע. אני מדבר, יש לנו בעיה היום ברוחב. הצ'למרים גם כן, בזה הם חולים אותו דבר. זה מה שאני אומר. גם בקמניץ, שהם הולכים עם הכובע הגדול הזה והמעיל הארוך הכל, הם צריכים את החולצה, כן. תראה, למעשה, שבא היום אברך נורמלי, אשתו מורה, מביאה 6,000 שקל לחודש. הוא יושב בכולל, אתה יודע, הוא לא יושב בכולל, הוא עובד. הוא מלמד בחיידר, מביא עוד 6,000 שקל. ויש לו 10 ילדים. תעזוב חולצות. הוא מגיע מבט לשידוכים, שואלים אותו, מה אתה נותן? אם הוא רוצה בחור טוב, והוא יגיד, אני נותן 400,000 שקל, זה יותר מ-100,000 דולר, 400,000 שקל זה הון עתק. הון. לאדם שחי על משכורת רגילה, זה הון עתק. אתה לא מקבל שידוך טוב. אתה לא מקבל בחור טוב ב-400,000 שקל. מה ההיגיון? מה השכל מאחורי הסיפור הזה? ולאן לוקחים את זה? יש לי בן שחיתן בת. הוא בא ואמר, יש לי 13 ילדים. ואם אני אגרד מאיזה מקום 400,000 שקל ואיתן, אני יכול 13 ילדים לתת 400,000 שקל? מאיפה? ממה? אז הוא אומר, לא, אני לא, אני... מהר מאוד הוא ראה, מהר מאוד הוא ראה, שאם הוא לא ייתן 700 אלף שקל, הבת שלו לא מתחתנת. לא מדבר על 400. מהר מאוד, לקח לו מעט מאוד זמן. ללמוד את זה. עכשיו, בסדר, אז הוא חיתן בת. מה עם הבנות הבאות? מה אתה עושה? איפה אתה מגיע? עכשיו, אין שכל מאחורי הסיפור הזה. זה סיפור שאין מאחריו גרם אחד שכל. אין מאחריו גרם אחד היגיון. אבל, אני לא יכול להיות חכם ולהגיד, אני לא נכנע למציאות. זאת אומרת, אני בבעיה. ובדיוק, זה אותו סיפור של החולצות בגיל 14, זה סיפור של הדירות בגיל 20, של השידוכים. זה אותו סיפור בדיוק. אנחנו נדרשים לתת דברים שאין לנו, ושאנחנו לא יכולים לתת. וכמעט אין לנו כלים. אצלי בשכונה יש אחד, שהוא טיפוס קצת מקורי, עצמאי, עושה מה שהוא מבין. הייתה לו בת. הוא אמר, אני לא נותן 700 אלף שקל על הבת שלי, ואני רוצה את הבחור הכי טוב שאפשר להשיג. טוב, מהר מאוד הוא ראה שהבחור הכי טוב שאפשר להשיג, אי אפשר לקבל בלי לתת מיליון שקל אפילו. אני לא מדבר על... ואז היה בתפרח בחור מצוין, מאחד המשפחות הכי טובות בירושלים, שהתחתן עם בחורה מצוינת מאחד המשפחות הכי טובות בירושלים, וקיבל מיליון שקל דירה. וחודשיים אחרי החתונה היה איזה פנצ'ר, והוא התגרש. ואז בא אבא הזה ואמר, בחור גרוש כבר לא ידרוש ממני מיליון שקל, עכשיו אני הולך את הבת שלי לתת לבחור הגרוש הזה, כי הוא בחור טוב. צריך אומץ לדבר כזה. רוב הבנות, יגידו לאבא שלהם, אני לא נתחתן, אתם גרוש, לא יעזור לך כלום, מה פתאום, אני בחורה טובה בת 20, אין לי שום בעיה, אתה תשים לי גרוש, מה אתם גרוש? יש בודדים שיכולים ללכת על אומץ כזה, אבל יש פה איזה משהו, ואני הרבה שאלתי את עצמי, רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? עד שהיה לי חבר, שגם כן הוא הגיע עם הבת שלו לשידוכים, הוא נכנס לרב אלישיב, סיפר לו, אמר לו, גם אני אתן עכשיו את מה שדורשים ממני בשידוך של הבת, מה אני עושה עם הבת הבאה? אין לי מאיפה לקחת, כי מה שאני אתן זה חובות. חובות גם צריכים לשלם. אין לי מאיפה לתת. אמר לו הרב אלישיב, שידוכים זה מחוץ לחשבון הנורמלי, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם עזרה בנושא הזה, לא בדרך הטבע. אל תפחד, תיתן ותחתן את הבת, וזה בסוף יסתדר. ובאמת החבר הזה כבר גמר לחתן, יש לו 7 ילדים, גמר לחתן את כל 7 ילדים, לכל 7 יש דירות, ואין לו היום דולר אחד חובות. אני מספר לכם. והוא לא עשיר ולא כלום. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו בצורה מאוד מעניינת. הייתה לו איזה בת דודה חילונית, שגרה ביפו על שפת הים. חילונית. רווקה סקנה. שהייתה בגמרי לא זה. והיא פתאום הרגישה, היא קיבלה סרטן, הרגישה שהולכת למות. אז היא כתבה צוואה, שהיה לה שני הדירות, אחד ביפו, אחד בחיפה. כתבה צוואה ששני הדירות עם השירה לא. והיה לו מאיפה לחתן, לשלם את החובות שהוא חיתן את הבנות. זה לא להאמין איך הקדוש ברוך הוא. אז יש הרבה אנשים שתגידו לי שלא היה להם כאלה צבאות ולא היה להם כזה, אני לא יודע לענות, כן? לא אחד סיפור אחר. אבל אין לנו הסבר שכלי לעסק הזה, בשום אופן. השאלה, ועכשיו, השאלה, אני שואל, אני לא יודע, אני לא פוסק, אני לא יודע לענות, כן? השאלה, בסדר, בדירות, אז יש פסק של הרב אלישיב שהוא בא ואומר, לא לפחד, לחתן את הילדים וזה יסתדר בסוף. השאלה, מה אני עושה עם החולצות? לא, אני בא להגיד, האם גם שם אני צריך ללכת עם הגישה הזאת? אני לא יודע. אני לא יודע לענות. אבל אני יודע להגיד לכם שלפעמים אבא לא יודע לקרוא את הצרכים של הבן שלו, והוא בגלל זה מפסיד את הילד. כי הילד נשבר בתוך עצמו, ואז אנחנו נכנסים איתו למלחמה, והוא עוד יותר נשבר, והישיבה נכנסת איתו למלחמה, והוא עוד יותר נשבר, והכל בגלל שהילד מרגיש את עצמו באיזה מקום, סוג ב'. מהו סוג ב'? שאין לו חולצה כמו שיש לאחרים וצוחקים עליו בחברה. זה הכל, לא, לא, לא. לא מדובר על, על איזה... אי אפשר להזדיק את המזגן? לא עובד. מה? סוג של מסגרת של משקפיים. כן, זה אותו סיפור. זה אותו סיפור. מסגרת של משקפיים. הם דורשים היום משקפיים ב-400-500 שקל מסגרת, במקרה הטוב. כשאפשר לקנות מסגרת פלסטיק פשוטה בכמה גרושים. זה לא הולך, ואנחנו בבעיה. עכשיו, כל הדברים האלה, לפעמים בא אבא בעקשנות ואומר, אני לא אתן את מה שאין לי. לא שאני לא רוצה לתת לבן שלי, אבל אין לי. עכשיו, האבא הזה שאומר אין לי, הוא לא משקר. באמת אין לו. באמת אין לו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שבכל דור יש דברים מסוימים. הקדוש ברוך הוא היום נתן, אני מסתכל ככה, מאבא שלי עד היום. אבא שלי הלך לישיבה, יצא מהבית בגיל 14, הלך לישיבה, היה מגיע הביתה אולי פעם בשנה, כי הנסיעות, לא היה להם כסף לנסיעות. לא היה כסף לנסיעות, לבוא הביתה מהישיבה. אז שנה שלמה לא באו הביתה. ואוכל בישיבות לא היה, היו הולכים לאכול בבתים אצל אנשים, אצל כל מיני, כל יום, ולא כל יום היה להם מה לאכול 3 פעמים ביום, חלק מהימים נשארו רעבים וצמו. בגדים, אין מה לדבר, שמי נתן להם בגדים, מה, איזה בגדים היה להם. האפשח סיפר שהיה לו כל השנים, ככה האפשח סיפר על עצמו, שהיה לו כל השנים שני חולצות, אחד של שבת, אחד של יום חול. אם זה היה צריך להסתדר, שנים בישיבה עם שני חולצות בלבד. עכשיו, אבל הוא לא הרגיש דפוק, כי זה היה... כן. בסך הכל של הישיבות, זה היה בסדר. זה היה בסדר. ויש ספר למעלה מן השמש של זריצקי אחד, שהוא מתאר את ישיבת נוברדוק, איך הלך שם. ספר מאוד מעניין. אז הוא מתאר שם שהיה חליפה אחת יפה, כל בחור שהציעו לו שידוך, היה צריך לפגישה, היה לוקח את החליפה הזאת, הולך לפגישות. הבחור לא היה לו חליפה יפה ללכת לפגישות. היה חליפה אחת בישיבה שאיתה, עם החליפה הזאת, כולם הלכו, זאת אומרת, אז כולם חיו ככה, זה לא היה בעיה. היום הקדוש ברוך הוא הוריד איזה שפע לעולם. אנחנו חיים ברמת חיים שאף פעם לא חיו. בני תורה ודאי. בני תורה אף פעם לא חיו כמו שהיום, אנשים חיים. בכל השנים בני תורה חיו, אני פעם היה בחיפה יהודי, הרב קלופט, יהודי דיין, יהודי תלמיד חכם מאוד מאוד גדול. אז הוא סיפר לי שהוא למד חברוסה עם רב דוד פוברסקי הראשי ושל פונביץ' והרב שח, מהשלישי, אני כבר לא זוכר. הם היו 3 תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, הוא אומר, ולמדנו חברוסה. הוא אומר, והגיע המצב בבית שאין לחם לאכול לילדים. אין לילדים מה לאכול. הוא אומר, לא שאין את המרגרינה, אפילו לא חמאה, את המרגרינה על הלחם, אלא את הלחם בעצמו אין. ילד אומר, אני רעב, ואמא שולחת אותו לישום בלי אוכל, כי אין לה מה לתת. הוא אומר, וישבו ולמדו. ככה, ישבו ולמדו. אין היום כזה דור, אין היום מישהו שיספר לי שהוא ישב ולמד והילדים שלו ביקשו פרוסת לחם ולא היה לו לתת והילד הלך לישון עם כלום כמעט. הוא סיפר אשר רבדוביץ, שהוא אמר לרבדוביץ בוורסקי, שהוא חושב ללכת להתחיל לעבוד משהו, כי כבר אין לו בבית מה לאכול, אז די, הוא לא יכול להמשיך לשבת ללמוד, הוא רוצה ללכת לעבוד משהו. אז רבדוביד אמר לו, אין התורה מתקיימת אלא מי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב. לדרגה הזאת עוד לא הגעתי, אז אני עוד לומד. מושגים שאנחנו בכלל לא יכולים להבין אותם היום. אבל הילדים שלהם לא יצאו פגועים. הם לא יצאו פגועים כי אצל כולם היה ככה. לכולם לא היה. על הגויין מבין לידוע שהוא היה שולח את הילדים לשכנים, אולי השכן ייתן לילד שלו ביסקוויט, ייתן גם לך ביסקוויט. כי בבית לא היה אוכל. ידוע סיפורים. היום אנחנו חיים בדור של אנשים יש כסף. וכשבחור ישיבה מבית עני ובחור ישיבה מבית עשיר, שניהם מתחתנים בבקשן. זאת אומרת, אין הבדל בין חתונה של... אולי בזה יש פרחים יותר יפים, או אני לא יודע מה, אבל בסדר, חתונה זה חתונה. גם בחורים עניים, הרמת חיים יצרה מצב בעייתי מבחינתנו. עכשיו, אנחנו לא יכולים לבוא לילד ולהגיד לו, אני לא אתן לך, ואיך פותרים את זה אני לא יודע. אבל צריכים להיות מודעים שלפעמים חלק גדול מהילדים שנושרים זה בגלל הדברים האלה. בגלל שהם לא קיבלו בזמן הנכון ויש להם בעיה חברתית. זה לא בעיה כלכלית. זה לא בעיה של כסף. אני מכניס ילד לבעיה חברתית. יש מקרים של אבא שיודע איך להעמיד את הבית ככה. אני כשלמדתי בישיבה, זה לא היום, זה תקופה של כמעט 50 שנה אחורה. אז אצלנו בישיבה, עד היום זה מקובל, בחור שמתארס, אז צריך לקנות שעון זהב לקלה, ובחורים עניים שלא היה להם כסף, אז התת של הישיבה היה קונה את השעון זהב בשביל, היה משלם לבחור את כמה שעולה שעון זהב, שהוא ייתן לקלה. שמרו על זה שלא יהיה בחור שמתארס ולא נותן את הזהב. אם בחור יש לו כסף, אז הוא קנה, ואם אין לו כסף, אז התת קונה. היה אצלנו בחור אחד בישיבה, אני לא אשכח את זה, בחור מצוין, ממש מבני עלייה, אבל מאוד מאוד עני. ושהבחור התארס בא הגבי של הסת ולתת לו כסף שיקנה שעון זהב, הוא אומר, אני לא לוקח מתנת בשר ודם. אני לא לוקח לך כסף, אני לא רוצה מתנת בשר ודם בשום צורה. הוא אומר, אבל אתה צדיק, אבל מה יהיה עם הקלה? מה יהיה עם הקלה? בסדר, אתה צדיק, אתה לא לוקח. אבל הקלה היא תתבייש מהחברות שלה, שכל החברות קיבלו שעון זהב, והיא לא, זה יהיה לא נעים. הוא אומר, אני אסתדר עם זה, יש לי דרך. טוב, אני הייתי מאוד סקרן. לחצתי עליו, שיספר לי איך הוא יסתדר עם זה. בקיצור, הראה לי. הוא כתב לה מכתב של 8 דפים. כמה היא חשובה ויקרה לו, וכמה הוא מרגיש אליה, וכמה הוא היה רוצה לקנות לו שעון זהב, ורק אין לו כסף, וכמה הוא מצטער שאין לו כסף. ומה הוא מרגיש? 8 דפים תיאורים כאלה על, על, על הבעיה שהוא לא קונה לה שעון זהב. והוא אומר לי שאחרי שהיא קיבלה לנו את המכתב, היא אמרה לו שהמכתב הזה שווה לה יותר מ10 שעוני זהב. ככה הקלה אמרה לו. אמרה לה, המכתב הזה שווה לי יותר מאשר 10 שעוני זהב. אבל כמה בחורים יתחילים לעשות כזה מכתב? זאת אומרת, זה צריך איזה סוג של כישרון, איזה סוג של רמה מסוימת, שמוצאים את הפתרון הזה, כן? זה סיפור יפה בתור סיפור. אבל להגיד שזה עצה שאני יכול לייעץ לבחור, שאין לו כסף, תשלח לקלה מכתב במקום שעון, אני לא הייתי נותן כזה עצה לשום בחור. זאת אומרת, זה לא עצה נכונה, זה סיפור יפה למישהו שהוא... מה?
זה בא ממנו, זה טוב.
גם יש לו את הרמה ואת הכישרון ואת הכוחות לעשות, לא לכל אחד יש את הכוחות לעשות דבר כזה.
גם מצידה זה מיוחד.
כן. אבל לא, לפעמים באמת נתינה רגשית היא הרבה יותר מנתינה גשמית, זה דבר נכון.
כן, אז זה עובר, אבל החברות לא קיבלו את המכתב.
אז היא ראתה להם את זה. אז היא ראתה להם את המכתב. ככה אני מתאר לעצמי, לא שאני יודע, אבל אני מתאר לעצמי שהיא ראתה לחברות ולאמא שלה ולאחיות שלה, היא ראתה את המכתב של החתן, כן? יש פה משהו כאילו... אבל זה טוב בתור סיפור. זה לא עצה אמיתית שאני יכול להשתמש איתה. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שיש פה, אנחנו צריכים כהורים להבין, צריכים כהורים להבין שזה לא פחות, היום בדור שלנו, לשמור על, על ילד באיזה רמה מסוימת של צרכים, זה לא פחות חשוב מלחם וחלב. זאת אומרת, באיזשהו מקום, לא לחשוב שיש פה שיגעון שאני לא מתחבר אליו ולא מזדהה איתו ולא מסכים איתו, ולכן אני לא אתן לבן שלי את מה שהוא דורש, כי זה לא נראה לי סביר, לא נראה לי נרמלי, לא נראה לי נכון. כי דרך דברים כאלה אנחנו יכולים להפסיד את הילד. לא, אני לא מדבר על הגזמות. תראה, התופעות שאני מדבר איתך היום קיימות בישיבה כמו תפרח, בישיבה כמו אורחוסטיירה, בישיבה כמו בית מדרש עליון. אני מדבר איתך על הישיבות הכי צדיקות. יש לך את הבעיה הזאת. אין בתפרח בחור אחד עם חולצה של 20 שקל. אני לא מדבר על ישיבות שהבחורים נהפכו לבנות בסמינר ולובשים מותגים, אבל לא לובשים בגדים רגילים. אני, היה לי סיפור של אברך, הוא היה תלמיד שלי אפילו לשעבר, שהוא בא אליי עם בעיית שלום בית, שהוא רוצה לקנות עגלה לנולד להם תינוק, הוא רוצה לקנות עגלה לתינוק ב-5,000 שקל, והיא רוצה ב-9. שם ירחם. אמרתי לה, מלכה אליזבת לא קנו עגלה ב-9. סכום כזה. היום זה כנראה בעיית שלום בית. אז אני אומר, מה יש בעגלה של 9 שאין בעגלה של 3,000 שקל? מתברר שהעגלה של 9 זה מותג. והכסף זה לא שהעגלה יותר טובה, אלא היא צריכה מותג. אני לא מדבר על אלה. אלה שחיים על מותגים זה בכלל מחלה. זה בכלל זה... אני אמרתי לזה מקום, בחורים יפכו לבנות. הם צריכים חולצה מותג, הם צריכים נעליים מותג, כבר יש כאלה עם גרביים מותג, עם לבנים אפילו מותג, אני שומע. זה משהו מטורף, מה שהולך היום ב... אבל זה ישיבות יותר מודרניות, זה כבר עוד בעיה, זה עוד מחלה שאני אכל לזה. כי אם אלה מתלבשים ככה, זה לא יכול להתלבש. אז בחור בחבר לא יכול להתלבש כמו בחור בתפרח. אז הוא צריך משהו כבר... אבל יש פה בעיה. יש בעיה, אנחנו לא יכולים לברוח מהבעיה. אנחנו צריכים להכיר בה ולהבין אותה. ולהתמודד איתה בצורה נכונה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה, כי אני מסביר, דרך זה, חס וחלילה, אפשר לגמרי להפסיד את הילד, אסור להתעקש על הדברים האלה.